שלום לחברת הכנסת תמר זנדברג.
שלום רב, ערב טוב.
ברוכה הבאה לפודקאסט תחבורה בגובה העיניים של ארגון תחבורה בדרך שלנו. אני סיני גז, ונמצא איתנו יהודה אלבז, חבר הוועד המנהל של העמותה, יועץ לניהול מערכות תחבורה, ומי שעמד בראש אגף בכיר לתחבורה ציבורית עד שנת 2013, אגף שהפך לרשות לתחבורה ציבורית. אז שלום גם לך, יהודה.
שלום.
ואני רוצה ישר, אז קודם כל, נעים לנו מאוד שאת נמצאת כאן, ברוכה הבאה. ואני רוצה ישר לזרוק לך אסוציאציה ראשונה. מה האסוציאציה הראשונה שעולה לך כשאת שומעת תחבורה ציבורית?
אוטובוס, להגיע לעבודה.
אוקיי, את יכולה להרחיב טיפה? זה חוויה טובה.
כן, לא, רק שתבין, מבחינתי תחבורה ציבורית ואוטובוס בכלל, זה לא איזה דבר, זה לא איזה אנקדוטה, זה לא איזה דבר אזוטרי שאני ככה צריכה, אתה יודע, לחשוב, לזרוק אסוציאציות. זה דבר שאני עושה, משתמשת בו בחיי היום-יום, באופן די רגיל. ולכן האמת שהחוויה המרכזית שלי, אפילו אני חייבת להגיד בזמן האחרון, בטח בקורונה וזה, אפילו יותר מצפיפות, שזה אחד המאפיינים של תחבורה ציבורית בשנים האחרונות, זה להמתין בתחנה. חייבת להגיד שזה מתחיל להיות, אני חושבת, המאפיין הכי הכי בעייתי באופן כללי בתחבורה הציבורית, ומה שזה חסם מרכזי לשימוש מסיבי, שאתה פשוט כנוסע, אני כנוסעת, לא יכולה לתכנן את הזמן שלי כמו שצריך, כי הזמנים הם פשוט, במיוחד באוטובוסים, הזמנים הם לא קבועים, מאחרים, מרווחים מאוד,
מתי פעם אחרונה שנסעת באוטובוס?
אני נוסעת באופן קבוע, אני נוסעת כל הזמן.
רכבות גם?
שצריך, כן. אני, תראה, עכשיו בתקופת הקורונה, האמת שפחות, אני לא זוכרת מתחילת הקורונה לדעתי, אולי פעם אחת, פעמיים הייתי ברכבת מתחילת הקורונה, כי פשוט כי הנסיעות פחות, בגלל הרוב האירועים, שבדרך כלל זה מה שמרכיב את שגרת יומי, שזה אירועים, כנסים, פאנלים, הרצאות, וכמובן הכנסת, פשוט עברו לזום, אז זה פחות, אבל אוטובוס בתוך העיר אני כל הזמן נוסעת, ורכבות וכולי בשגרה בהחלט, אם אני צריכה להגיע כמעט לכל מקום, אבל בקורונה פחות.
אוקיי, בואי ניגש לאסוציאציה נוספת, נגישות תחבורתית, מה זה אומר לך?
תראה, נגישות תחבורתית זה בעצם מושג שאנחנו, בואו נוריד את זה רגע לקרקע ולשפת בני האדם שנקרא. נגישות תחבורתית זה פשוט מאוד שבן אדם יוכל להגיע ממקום למקום בקלות וביעילות ובמהירות ובזול. אני חושבת ששתי הבעיות הכי גדולות, אם אנחנו כמובן, וחייבים כאן במילה להזכיר את הרכב הפרטי, שזה אולי מבחינת כביכול, יש איזו אשליה מבחינת קלות, אתה יורד מהבית, יש לך חנייה, אתה נכנס לאוטו, אתה נוסע, זה דרך שהופכת להיות פחות ופחות אפשרית ליותר ויותר אנשים, וזה כשבהתחלה רק לקצת יותר מ-50% ממשקי הבית בישראל, בכלל אין את האפשרות, אין להם רכב פרטי. אבל גם מי שכן, זה הולך ונהיה יקר יותר ויותר, והולך ונהיה יותר ויותר צפוף ובלתי אפשרי.
את רוצה לדבר אולי טיפה על נגישות גם מבחינת אנשים בעלי מוגבלויות? זאת אומרת, זה גם חלק מעניין של נגישות תחבורתית, מלבד הנגישות הסוציאלית והחברתית.
בהחלט, וככל שאתה, אני רגע ארחיב את המושג בעל מוגבלות, שאנחנו כמובן מדברים על בעלי מוגבלות נכים, בשפה הקודמת,
כן.
אבל אני חושבת שאני אצטט את חברי היקר אילן גילאון, שתמיד אומר, העולם לא מתחלק לבעלי מוגבלות וכאלה שאין להם מוגבלות, לכל אחד יש מוגבלות מסוימת. אחד הוא מבוגר, אחד הוא צעיר מדי ואין לו רישיון נהיגה, אחד אין לו כסף, אחד הוא בכיסא גלגלים, אחד הוא עיוור, אחד הוא... כל אחד יש לו איזושהי, ומי שלא עכשיו אולי יהיה לו בעתיד, אולי יש לו סבתא שכבר פחות יכולה ללכת, אולי עם הליכון, כלומר, הקשת של אנשים שלא יכולים להרשות לעצמם להשתמש באוטו, ואו להשתמש בתחבורה ציבורית בצורה, בצורה שאנחנו לא חושבים עליה, שמובנת מעליה למי שאין לו אף מוגבלות, הקשת הזאת הולכת ומתרחבת, ולכן אני חושבת שבאמת לתת את הדעת על נגישות כמה שיותר גבוהה, גם לצורות שונות של התניידות, אישית ותחבורתית וכלכלית וחברתית, והכל חלק מאותו עולם. אתם יודעים, בעולם החינוך יש את הנושא הזה של בתי ספר מכילים. בתי ספר שמקבלים בעלי מוגבלות ולא בעלי מוגבלות, או על הרצף הזה שדיברתי, כאילו כולם כאחד. כלומר, אין איזה מישהו מיוחד שיש לו צרכים מיוחדים, עם סייעת מיוחדת או מיוחדים, אלא כולם משתמשים באותם מתקנים.
יש לך איזה אג'נדה בהקשר הזה? יש לך אג'נדה תחבורתית בהקשר הזה?
זהו, אז אני חושבת שזה צריך להיות החזון שלנו. אנחנו צריכים לשאוף כמה שיותר לחיות בעולם שבו זה לא שאם חס וחלילה אתה בעל מוגבלות, צריך לבוא ולקרוא לסדרן, לא יודעת מאיפה, שיוריד אותך במעלון שלא בטוח שעובד או לא עובד, כי אנחנו לא
מוכרים אותך. תצטרך לקבוע יום או יומיים לפני זה לרכבת שאתה צריך להגיע.
בדיוק, אלא באמת עולם שבו כולם וכולם יכולים להרגיש בנוח, וזה באמת קשור, זה קשור כמובן לבעלי מוגבלויות, אבל אני אומרת שוב, זה קשת הרבה יותר רחבה. אם אתה מגיע למחוז חפצך ברכבת ומשם אין לך אוטובוס, או שהכרטיס רכבת עולה 55 שקלים, אז זה גם נגישות שאתה לא בהכרח יכול להרשות לעצמך להשתמש, וזה מפחית את הנגישות ואת היעילות של ה...
אוקיי. תחרות בתחום התחבורה. איך את רואה את זה? האם את תומכת?
אז תראה, אני מאמינה שתחבורה, כמו חינוך, כמו בריאות, כמו שירותים, כמו אנרגיה, שירותים מאוד מאוד בסיסיים, אלה דברים שצריכים להיות באחריות גבוהה של המדינה. אני חושבת שאנחנו רואים גם כשפותחים לתחרות בחברות התחבורה, אנחנו רואים שזה לא באמת תחרות. צריך להגיד את זה, כי ברגע שהמדינה קובעת במכרז בדיוק את המסלולים, את העלות, את המרכיבים, וכמובן רוצה לדאוג לזה שנקודות מרוחקות שכביכול לא יעילות, לא יישארו מחוץ לנגישות, וכל התחבורה יהיה רק עניין באזורי הביקוש ובאזורים במרכז הארץ ובאזורים עם ביקוש גבוה, אז בעצם אנחנו רואים שבלי רגולציה וכבדה מאוד, לא ניתן להבטיח תחבורה נגישה לכל אזרחי המדינה, ולכן אני חושבת שלהשתמש במילה הזאת תחרות, זה נשמע מילה יפה, אבל יש שירותים שבהם היא לא מתאימה. אני חושבת
שזה נכון. אבל את לא חושבת שהמדינה נכשלה בהקשר הזה? זאת אומרת, המדינה בעצם, מצב התחבורה בישראל, שהוא מאוד ריכוזי, מאוד מסובסד, המדינה יש לה רגל גסה בתחום הזה, את לא חושבת שבעצם נכשלנו כמדינה בעצם?
אני חושבת שהכישלון הוא בזה שניסו ללכת להפרטה, ולתת כביכול תחרות, בין מי למי בדיוק התחרות? הרי אין תחרות על אותם מקומות, על אותם...
אז אולי צריך עוד תחרות.
אבל אני חושבת שזה לא מקרה שזה המצב, אני חושבת שגם לא יכולה להיות תחרות בתחומים כאלה, אני חושבת שדווקא בגלל מה שאתה אומר, ואגב, זה נתון שקיים בכל מקום בעולם. בעולם הסבסוד המדינתי לתחבורה ציבורית בכל העולם הוא בין 30-70% מעלות כל נסיעה. כלומר, יש סבסוד מסיבי. תחרות זה לא דבר... זה לא דבר מרוויח, וגם לא צריך להיות מרוויח, כי זה לא מוצר, זה שירות. ולכן אני חושבת שהטעות היא לנסות בכלל ללכת להפרטה, ולא לעשות הפוך, לעשות מערכות תחבורה מדינתיות, ממשלתיות, שכמובן מוציאות דברים כאלה ואחרים, כן, לא מצפה מהמדינה להיות, אבל החברות התחבורה הגדולות בעולם הן בבעלויות ציבוריות, של עיריות או של מדינות מקומיות או של מדינות. במקומות שמפריטים את זה, זה לאו דווקא מצליח. יש לנו כמובן את הדוגמה המפורסמת מהפרטת הרכבות בבריטניה, שרק דרדרה את השירות ואת המחירים.
אז אני אשמח בהקשר הזה להעביר את המיקרופון ליהודה אלבז, חבר הוועד, שישאל שאלה בקשר להצעה שהצעת בזמנו לגבי תחבורה ציבורית בחינם. אז אני אשמח ככה שהוא ייקח את הבמה. יהודה, הבמה שלך.
שלום, ערב טוב. זכור לנו שבשנים הקודמות תמכת מאוד ברעיון של תחבורה ציבורית חינם. את עדיין תומכת בזה?
אני חושבת שזה רעיון, תראה. אני יודעת גם שיש מקום אחד או שניים בעולם שזה נוסע, ויש לזה תוצאות מעורבות, נקרא לזה. אני חושבת שבמדינת ישראל זה דבר כן חשוב, ואני אסביר למה. קודם כל, גם ככה, כמו שאמרתי קודם, אני לא יודעת מה הממוצע בישראל, לדעתי, אתה בטח יודע יותר טוב ממני, לדעתי כ-50% מכל נסיעה היא בעצם בסבסוד ממשלתי, כ-50% מהעלות, בגדול, ארצית, אני יודעת שזה קצת משתנה.
כן, בממוצע זה נכון.
בגדול בממוצע. כלומר, אנחנו מדברים על עלות של 50%, ולא של, כבר גם ככה, רק 50 הוא בעצם במימון הנוסעים. עכשיו, הבעיה בתחבורה במדינת ישראל, מה שאנחנו צריכים לעשות זה להעלות את הנסועה באופן משמעותי. יש איזה גלגל, יש איזה כדור קסם כזה של ביקוש והיצע. מצד אחד יש תחבורה כמו הרכבת לדוגמה, שהיא זוכה לביקושים מאוד גבוהים, והחסמים שלה במקומות אחרים, כמו לדוגמה החניות במגרשי החניה בתחנות, שבעצם מצביעים על בעיית קישוריות. אין לנו יכולת טובה לנהל את התחבורה בכפוף ליישובים במדינת ישראל. עכשיו, אנחנו צריכים להעלות בצורה משמעותית מאוד את הביקושים, מה שנקרא, את הנסועה הישראלית, כי אני חושבת שזה גם יגלגל הלאה גם את ההיצע, כי קו שיהיה לו ביקוש והרבה יותר אנשים שיסעו, יעלה מאוד את הנסועה ויעלה גם את התכנון שלנו של קווים, גם עירוניים וגם בין עירוניים. עכשיו, אחת הבעיות היום בישראל, זה לא רק הנסיעה העירונית שהיא יחסית זולה, ויחסית זולה גם לעולם, אבל הנסיעה הבין עירונית, ובמיוחד הנסיעה ברכבת, היא נסיעה מאוד יקרה. ואני חושבת שאנחנו צריכים מהלך, איזשהו בוסט כזה, איזשהו כמו שעושים החייאה, כן, להבדיל, מהלך שייתן איזשהו בום משמעותי ויגביר.
זה לא עלול לייצר שימוש יתר בתחבורה? זאת אומרת שאנשים משתמשים לתחבורה ציבורית גם אם הם יכולים ללכת ברגל או להשתמש באופניים, ואנחנו עוד מעט ניגע גם בדברים האלה. פשוט אנשים יעדיפו לקחת תחנה אחת בתחבורה ציבורית.
אז זאת באמת החשש המרכזי, לדוגמה בעיר כמו טלין באסטוניה, שעשתה דבר כזה, ובאמת אחד הדברים שהם מצאו זה שבאמת אנשים במקום ללכת ברגל או לקחת אופניים, עלו פשוט על האוטובוס. אני חושבת שבמדינת ישראל, בכל הכבוד, אנחנו רחוקים מאוד מלהיות מדינה שהיא מתבססת על הליכה ברגל ונסיעה באופניים, ושהתחבורה הציבורית היא תחליף כל כך טוב. אנחנו בישראל מדינה שמתבססת באופן כבד מאוד ומוגזם ואקססיבי מאוד על הרכב הפרטי, באופן שהוא לא בר קיימה ולא יכול להימשך כך לאורך זמן. אנחנו ממשיכים לבנות חניות, אנחנו ממשיכים לבנות כבישים, אנחנו ממשיכים לבנות שכונות מבוססות רכב פרטי, וזאת התמכרות גם אישית ומשפחתית וגם מדינתית, שאנחנו חייבים להתחיל ולגמול את עצמנו כחברה ממנה. ולכן אני חושבת שאנחנו לא נמצאים, זה לא שמדינת ישראל היא איזושהי עיר מדינה, זה לא פריז או רומא או אפילו טלין אסטוניה, שבה כבר השימושים העירוניים הם מאוד מאוד מושלשים.
למרות שבירושלים אנשים משתמשים המון המון ברכבת הקלה שם, כי תראית, קונים חופשי יומי או קונים איזה משהו כזה, ומשתמשים גם למסלול שהם יכלו, תדעת, נוסעים תחנה אחת או נוסעים משהו כזה, זאת אומרת, רואים צפיפות שם אינטנסיבית כמעט לאורך כל שעות היום. אני מניח שעכשיו בקורונה זה השתנה, אבל השאלה אם אנחנו לא יוצרים איזה מצב שבו אנחנו בעצם דוחפים את כולם לתחבורה הציבורית, התחבורה הציבורית הופכת להיות נורא נורא צפופה, ואז אנחנו מין איזה מעגל אימים כזה, שגם, שאז אנשים לא רוצים ללכת לתחבורה הציבורית, כי היא צפופה, והיא לא יעילה,
מה שרציתי אולי להעיר, שכשלוקחים בחשבון שאנחנו מסבסדים את התחבורה הציבורית בגובה, נגיד, בערך של 10 מיליארד שקל בשנה, ואנחנו משלמים רק 50% מהעלות, זאת אומרת שהנוסעים משלמים קרוב ל10 מיליארד שקל גם הם, לעשות תחבורה ציבורית חינם זה להשקיע עוד 10 מיליארד שקל בשנה בתחבורה ציבורית. השאלה אם המדינה מקבלת החלטה להשקיע 10 מיליארד שקל בסובסידיה, איפה נכון להשקיע את זה? בהורדת התעריף או בביטול התעריף, או בבעיה האמיתית של התחבורה הציבורית, שזה התדירות בשעתי, שזה התדירות בשעות השפל, שזה התדירות למקומות המרוחקים, להוסיף אוטובוסים, להוסיף קווים, לשפר את המהירות, לבנות תשתית יותר טובה, שיקצר את הזמן, ואם זה מקצר את הזמן הנסיעה, אז בוודאי זה יקטין את העלות של התחבורה הציבורית, שהיא כזאת גבוהה, גם בגלל המהירות המאוד איטית של הנסיעה באוטובוס, ולא בהכרח, זה לא בהכרח פתרון שמתאים לנו, הוזלת התחבורה הציבורית למחיר אפס, זה קצת לחפש את המטבע מתחת לפנס ולא איפה שאיבדנו אותו.
אז תראה, זאת שאלה שבאמת תמיד נשאלת. גם עכשיו לדוגמה, אני אתן דוגמה מתחום אחר, עכשיו בקורונה, לקחו את המענקים, למענקים האוניברסליים שהמדינה נתנה לפני, בפעם הקודמת של ה-750 או 500 שקל, ואמרו, זה עלה 6 מיליארד שקל, תנו לנו את הכסף הזה לבתי החולים, ואנחנו זה, אוקיי, אבל הכסף הזה לא ניתן לבתי החולים. ותמיד שאומרים, תנו לנו את הכסף הזה ונעשה איתו משהו אחר, זה דרך מאוד קלה, במיוחד של האוצר, ואתה מכיר את זה היטב, כי עבדת מול האוצר, לא לתת לא לזה ולא לזה. אני אסתכל רגע על הנתונים של בנק ישראל, שמדברים על זה של ההוצאה האזרחית בישראל, שזו הוצאה על תחבורה, על בריאות, על חינוך, על כל ההוצאה האזרחית, כל החלק מתקציב המדינה שהולך על זה, חסרים 140 מיליארד שקל בשנה כדי להגיע לממוצע ה-OECD. לא להיות גבוה, אלא לממוצע. וזה כולל בתוכות התחבורה. כלומר, אתה מדבר איתי על 10 מיליארד, אני מדברת על 140 מיליארד בשנה, וזה שלא דיברנו כמה שהכסף הזה יחסוך בתאונות דרכים, בהוצאות המדינה על אשפוזים, על ביטוחים, כל הדברים האלה, שזה גם מהצד השני, אתה יודע, אף אחד לא מסתכל על ההוצאות החיצוניות, שזה יכול גם לחסוך. אם יש רעיון אחר, אתה יודע, אני גם לא, יש לי הרבה הצעות. יש לי הצעה, אני חושבת שאחת הבעיות של התחבורה הציבורית בישראל היא גם נוגעת לתכנון העירוני. אנחנו מתכננים שכונות.
אז האמת שזה נקודה...
אם יש משהו אחר להוציא עליו את 10 מיליארד, אני אשמח, אבל בדרך כלל זה משמש טיעון, למה לא להוציא על שום דבר?
אוקיי, אז זה נקודה מעולה שאני אשמח לעבור לשאלה הבאה. אילו חוקי תחבורה וסביבה תרצי לחוקק, לבטל, לא יודע אם יש חוקים שאת רוצה לבטל בתחום הזה, או לשנות, במה תתמקדי?
אוקיי, אז אני באמת רוצה להתמקד במה שכרגע דיברתי, ואני חושבת שאחד הדברים, כי יש... איתי בהתחלה ככה החמיא לי ואמר שאני באמת, ובאמת נושא שמעניין אותי, נושא התחבורה והתחבורה הציבורית וכולי.
האמת שזה בתורה של שדולה על תחבורה ציבורית.
נכון, והאמת שיש עוד חברי כנסת שעוסקים בנושא הזה מכל מיני היבטים. אני חושבת שההיבט החשוב ביותר במדינת ישראל זה לעמוד על הקשר שבין תכנון עירוני ובין תחבורה והתנהגות. אחת הבעיות שלנו זה ש...
יכולה לתת לי דוגמה לחוקים שתחוקקי, שתרצי לחוקק?
הצעת חוק שכתבתי אותה ביחד עם ארגון אחר שגם תומך בתחום, שזה אדם טבע ודין, שאתם בטח מכירים, שמחייב תזכיר תחבורה ציבורית או תזכיר נגישות בהסעת המונים, לפני כל תב"ע שמעל כך וכך, מעל 500, אם אני טועה, יחידות דיור. אני חושבת שאחת הבעיות שאנחנו ממשיכים לתכנן שכונות מוטות רכב פרטי, עם כבישי גישה, עם חניות, ללא נגישות לתחבורה ציבורית, היא אחת הבעיות באוכרנו של בקידום התחבורה הציבורית. אנחנו נמצאים בזה עשרות שנים אחורה יחסית להרבה מדינות בעולם, במיוחד מדינות עם צפיפות ועם עירוניות גבוהה כמו אצלנו. זה דבר אחד.
תמליץ להגדיל את המיסוי על הרכב הפרטי?
כן, אני חושבת שהמיסוי על הרכב הפרטי הוא גבוה, יש לו בעיה אחרת, וזה דווקא בכל רכבי הליסינג למיניהם, שבעצם הרבה מאוד מהמשתמשים לא משלמים את העלות האמיתית. אני חושבת שהבעיה, השאלה לאן הולך המיסוי הזה? בוא נגיד שאם היו לוקחים את כל המיסוי הקיים ומשקיעים אותו בתחבורה ציבורית, אני חושבת שזה היה מאוד מאוד נכונה לכרגע. אני כן רוצה לציין עוד משהו, וזה תחבורה ציבורית בשבת, שזה נושא שלקוח לרוב מתחום של דת ומדינה, ובקרבות בין חילונים לדתיים, אני ממש לא רוצה להיכנס לדיון הזה, אני כן רוצה לומר שמבחינה תחבורתית, זה אחד הדברים החשובים שאנחנו יכולים לעשות, בשביל להפחית את הנסועה ברכב הפרטי, כי היום שיעור הבעלות על רכב פרטי בישראל, והנסועה בו, הוא בין כרוך בזה שאנשים, היום זה כל מי שיכול להרשות לעצמו לקנות רכב במדינת ישראל, קונה רכב, הוא גם רוצה שיהיה לו חנייה מתחת לבית, ולא בשולי הערים לדוגמה, וגם לנסוע בו, וברגע שהוא נוסע בו בסוף השבוע, כי אין אוטובוס, הוא גם נוסע בו באמצע השבוע, וזה שוב איזשהו מעגל קסמים
שמאוד מאוד... למרות שכשאת עשית פה קצת סלט בין כל הדברים, בין התחבורה הציבורית בשבת, לבין החנייה, לבין זה, זאת אומרת, זה... זה
לא עשיתי סלט, זה בדיוק העניין, כי אני בדיוק אני חושבת שיש קשר בין הדברים, שאנחנו הרבה פעמים לא שמים לב לקשר הזה, ולא שמים עליו את הדגש. במדינת ישראל, כל מי שיכול להרשות לעצמו קונה אוטו. למה? סיבה אחת זה שהתחבורה הציבורית לא מספיק.
כי זה נוח, יותר נוח. כן, ברור, נכון.
זה יותר נוח, ושוב, קודם כל יש פה עניין שתועלת נשאל למה זה יותר נוח, אבל גם סיבה נוספת היא שבשבת הוא לא יכול לנסוע בשום דרך אחרת.
השאלה אם את לא רוצה להחזיק, לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, זאת אומרת, אנחנו, גם את רוצה שהמדינה תסבסד הכל, את גם רוצה שהמדינה, זאת אומרת, גם תמצא איזה פתרון פוליטי לעניין של תחבורה הציבורית בשבת, שאין מה לעשות, אנחנו יודעים שזה גרידלוק מהבחינה הזאת, אנחנו תקועים בעניין הזה, וגם, זאת אומרת, שמעלים את עושה התחרות, אז את, זאת אומרת, לא רואה שהפתרון יכול להגיע משם, אז זאת אומרת, איפה באמת? לא,
אני לא חושבת שזה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, להפך, אני חושבת שקוראים לזה עקביות. אני עקבית בכל העמדות שלי, אני חושבת שבהחלט האחריות של המדינה צריכה להיות לשירותי התחבורה, אני חושבת שזה גם חוסך כסף, זה לא רק עולה כסף, אמרתי, בתאונות דרכים, בהוצאות אשפוזים, בהוצאות בריאות.
לא, לא, לחלוטין, לחלוטין, אבל אני חושב שבהקשר הזה, זאת אומרת, אנחנו רואים מצב עקבי, שהמדינה לא מצליחה למצוא פתרונות לדברים האלה, לא לתחבורה ציבורית בשבת, לא לגישות תחבורתית, לא לתחבורה ציבורית יעילה, ועדיין אנחנו אומרים, בואו נשים עוד כסף למגזר הזה, או לגופים האלה, שלא מצליחים לספק לנו את הפתרון, שהוא משתנה גם. התחבורה הציבורית של היום היא לא התחבורה הציבורית של לפני 50 שנה, וגם יש שלל אפשרויות אחרות, תחבורה שבטופית, רכב אוטונומי וכו' וכו' וכו'. עוד נדבר גם על שבילי אופניים ומדרכות, אבל בעצם לתת את כל הדגש, אני חושב, למדינה, ואז להתאכזב מזה שזה לא קורה כי המדינה נמצאת שם, זה קצת פרדוקס, לא? בעצם.
אז תראה, אני לא חושבת, אני חושבת ככה. קודם כל, פתרונות של תחבורה שיתופית ודברים מן הסוג הזה, הם פתרונות חשובים, הם פתרונות משלימים. בסופו של דבר, תחבורה ציבורית, כשמה קני, זה הסעת המונים, זה תחבורה ציבורית. לא נוכל, בטח לא בצפיפות שהולכת וגוברת בתכנון עירוני, אני מדברת על מטרופולין גוש דן ועוד מטרופולינים, להסיע את כל האנשים האלה אך ורק באמצעות תחבורה שיתופית. זה דבר טוב, זה דבר חשוב, זה פתרון משלים, זה לא פתרון מרכזי. אני כן חושבת שכאשר המדינה משקיעה בפרויקטים תחבורתיים, היא עושה אותם טוב, רכבת ישראל זו דוגמה מצוינת, זה רכבת מצוינת.
את מעורה במצב הרכבת מבחינת הניתוק של הפריפריה בצפון ובדרום? בחודשים ובשנים האחרונות?
אז בדיוק, למה זה קורה? קורה בגלל שבדיוק בגלל שרכבת ישראל זה פרויקט מצליח, וזה פרויקט שיש לו ביקוש, ולכן נוצרת א' צפיפות באזורי, נקרא לזה המרכז, שאני כוללת נגיד את באר שבע וחיפה עוד בגבולות המרכז, וזה יוצר בעיה גם של תשתית וגם של מחירים בפריפריה הרחוקה יותר, אבל זה רק בגלל שיש לזה ביקוש, כי זה שירות טוב, זה שירות מדינתי.
לא, אבל הרכבת לא פעילה חלק ניכר מהזמן, קורונה וגם לפני הקורונה, מצפון ומדרום לתל אביב. זאת אומרת, השירות הרכבתי הוא במצב לא משביע רצון בצורה די גורפת.
אני מודעת לזה, ודווקא לכן אני אומרת, הרי אם לא היה ביקוש, ואם זה לא היה שירות שעובד, ושהרבה אנשים משתמשים בו, אז לא היינו מרגישים בחסרונו, כשהוא מושבת בגלל משברים כמו קורונה. הרכבת ישראל התפתחה מאוד בשנים האחרונות. אמרתי, אחת הבעיות, אחת הפקקים, אחד מצווארי הבקבוק, זה החניות בתחנות הרכבת. שאם אתה רוצה לנסוע מתחנת בנימינה, או אחת התחנות לאורך המסלול, אתה מגיע עם האוטו שלך לתחנה, ואתה תיסע עם האוטו לתל אביב, בגלל שלא מצאת מקום חנייה. ואני חושבת שזו דוגמה מצוינת לפיתוח, שזה פיתוח גם, זה רכבת כבדה, כן? הוא לא מדביק את הביקושים, ובעיקר הוא כושל במקום של הכישוריות, ושל מיקום התחנות באמצע העיר, והמשך משם בנסיעה, בין אם זה אוטובוסים, או רכב אוטונומי, או מוניות שירות, או כל דבר אחר.
אוקיי.
אני חושבת...
אבל את לא חושבת שהבעיה המרכזית של התחבורה הציבורית במדינת ישראל זה בעצם החוסר ההשקעה הברור בתשתית של התחבורה הציבורית. כולנו יודעים שאם התחבורה הציבורית הייתה תחרותית מבחינת זמן הנסיעה, וזמן המתנה לנוסעים וזמן הנסיעה האפקטיבי, אז הרבה אנשים היו בוחרים להשתמש בתחבורה ציבורית, רק שב-50 שנות האחרונות לא השקענו מספיק בתשתית התחבורה הציבורית, לא עשינו נת"צים, לא עשינו רכבות, לא עשינו מספיק רכבות קלות, ולוקח לנו איזה 20 שנה לעשות קו רכבת קלה בתל אביב, ושיפתח, כמו שאומרים, בעזרת השם, בעוד כמה שנים, כשהוא תוכנן לפני 20 שנה, אז אנחנו לא נצליח לשפר בהרבה את האטרקטיביות של התחבורה הציבורית. אחד מהבעיות המרכזיות זה האם את חושבת שזה נובע מהריכוז היתר שדיברנו בהתחלה של המדינה בתחום זה, ואז יש איזושהי חשיבות לחשוב על דסנטרליזציה ועל מעורבות יתר של הרשויות המקומיות בתכנון ובביצוע ובהפעלה של התחבורה הציבורית, או ש באמת אפשר להמשיך להתנהל כמו שאנחנו מתנהלים, ואולי בעוד 30 שנה יהיה לנו קו שני של רכבת קלה בתל אביב.
אני חושבת שהמפתח זה במילה הראשונה שאמרת, וזה השקעה. לכן ציינתי את הרכבת הכבדה. כשיש השקעה ממשלתית בתקציב של התשתית, אז התשתית מתפתחת ואז היא טובה. למה? הרי גם פרויקטים פרטיים, ואנחנו מכירים את זה, בסופו של דבר הם לא באים ומביאים את הכסף וגם מרוויחים אותו. בכל מקרה בפרויקט תחבורה יש סבסוד מדינתי כבד ובצדק, כי זה פרויקט, כי זה שירות מדינה. כמו שאנחנו לא מפריטים בתי ספר, וכמו שאנחנו לא מפריטים את מערכת הבריאות, וכשאנחנו כן מפריטים לחצי הפרטה, כמו קופות החולים, אנחנו לא יכולים להפריט לגמרי את שירות התחבורה הציבורית, זה גם לא רווחי. אתם יודעים את זה, אם נסיעה ממוצעת מסובסדת ב-50%, כלומר זה אף פעם לא, זה לא שירות להרוויח על פה כסף, זה מה שיעשה את העניין. אני חושבת שבהחלט, אני אומרת שוב, המדינה צריכה להשקיע בזה, אני חושבת שהשלטון המקומי בישראל, שהוא חשוב וצריך להעצים אותו, הוא צריך לעבור דמוקרטיזציה, במצב הנוכחי בישראל הוא לא מוכן לקחת על עצמו פרויקטים בכזה סדר גודל. אגב, יש עיריות שבהחלט כן, אבל הרבה מאוד עיריות לא, ואז השאלה שלך, בין מרכז ופריפריה, התעצמו פי אלף.
את לא תומכת בהקמת רשויות מטרופוליניות?
אני תומכת בהקמת רשויות מטרופוליניות, אני תומכת מאוד, בגלל, אני חושבת שזה בדיוק המפתח, אבל שים לב שהמבנה השלטוני של הרשויות המטרופוליניות המוצעות, הוא גם מסתמך גם על רגולציה וגם על סיבסוד, שבסוף הוא מדינתי. זה לא שערים לבד יוכלו לתכנן ולסלול לעצמן תחבורה ציבורית, גם נגיד תל אביב, שזה העיר הכי מסוגלת בארץ. מה, היא תסלול לעצמה תחבורה לאן? היא לא ייסעו להרצליה, לא ייסעו לנתניה, לא ייסעו לבאר שבע, כי תל אביב עושה את זה לבדה? זה לא ריאלי.
מה מרחב גיאוגרפי, נגיד? מרחב גיאוגרפי, נגיד, אני אומר, מראשון לציון עד נתניה, לצורך העניין, רשות מטרופולינית שתפעל שם.
אני חושבת שעל זה מבוסס הרציונל של הרשות המטרופוליני. אני בהחלט תומכת בזה, אני חושבת שזה חשוב. אני חושבת שזו דרך מצוינת להתמודד עם הדואליות הזאת, אבל בסופו של דבר אי אפשר לעקוף את העובדה שהתחבורה בישראל תמשיך, כמו בכל מקום בעולם דרך אגב, להתבסס באופן מסיבי על מימון ממשלתי, וטוב שכך, כי מדינה היא זו שמממנת את השירותים האלה, ולכן הפנטזיות על הפרטה ותחרות, אני חושבת שהם, אפשר להסתכל על דוגמאות מהעולם, ואפשר להסתכל על האופי של השירות הזה, ולהבין שזה לא המקרה.
עכשיו, ציינת שתחבורה ציבורית זה חלק מהחיים וההתנהלות היומיומית שלך, ואת נוסעת באופן קבוע בתחבורה ציבורית. האם תוכלי מוכנה להתחייב, או אני לא יודע מה, לדרוש כדוגמה אישית מחברי כנסת, שרים, במידה ותהיי שרת תחבורה, אני מבין שזה גם פוזיציה שאת שואפת אליה, האם תהיי מוכנה להתחייב באמת, לנסוע לפחות פעם אחת בשבוע רק בתחבורה ציבורית, והאם, לא יודע, אולי תדרשי מהמגזר הציבורי להתגייס לעניין הזה?
אני לגמרי מסכימה, אני חושבת שבהחלט אחת הבעיות בתכנון התחבורה הציבורית זה שמקבלי ההחלטות פשוט לא מכירים אותה. הם לא מכירים אותה, הם לא מכירים את החוויה, הם לא מכירים את התסכול של לעמוד בשמש הקופחת של אוגוסט, שאתה מספיק שאתה צריך לחצות את, את הצומת של נמיר או של ארלוזור בחום הזה, ואתה, איך זה מרגיש, זה מעבר למספרים וזה מעבר כן. למפות וזה מעבר למודלים.
בסוף... אבל דווקא מקבלים תחבורה ציבורית חינם. דווקא להם זה חינם והם לא משתמשים בזה.
קודם כל, אתה צודק. אני אספר לכם משהו, באמת יש בחוק חברי הכנסת זכויותיהם וחובותיהם, יש עוד מקום המדינה נסיעה בתחבורה הציבורית חינם לחברי הכנסת. אני, איך שנבחרתי לכנסת, רציתי להשתמש בזה, גיליתי שהמון המון נהגים לא מכירים את זה ולא יודעים, כי הם לא מכירים שדבר כזה שחברי כנסת נוסעים, אז לרוב ויתרתי על זה ושילמתי, כי אתם יודעים, לא נעים להתחיל לעשות הבלגן הזה, לא, אני חברת כנסת, זה כן חינם, זה לא חינם. אחרי כמה שנים, הוציאו לנו כרטיס, רב-קו, חופשי, לכל המדינה, רכבות, ואני, יופי, מצוין, יש לי את המעבר, אני משתמשת, אני נוסעת והכל, ולפני הבחירות הקודמות, ניגש אליי חבר כנסת, אני לא אציין את שמו ולא את המפלגה כדי לא לזה, ושאלתי, תגיד, נכון את נוסעת תחבורה ציבורית? אני אומרת לו, כן. הכרטיס הזה שנתנו לנו, כאילו, צריך להפעיל אותו? איך נוסעים איתו? מה עושים איתו? מה, אני פשוט בא ושם וזה? ואז הבנתי, אחר כך ראיתי שהיה אייטם, יכול להיות שאפילו אתם או תחבורה, אחד הארגונים היו מעורבים בו, שחברי כנסת נסעו בתחבורה ציבורית כאילו בשביל הבחירות. אז זה היה הפעם הראשונה והיחידה לדעתי שאותו חבר כנסת חשב בכלל להשתמש ולהפעיל בכלל.
זה מראה על מיתוק מוחלט, אני חושב.
מה לגמרי, אצלי זה אחד הכרטיסים שבשימוש בארנק, הוא ליד הכרטיס אשראי, הוא בשלוף כל הזמן.
השאלה באמת, אני רוצה להישאר בנקודה הזאת, את, לא יודע, תדרשי לא יודע, חברי סיעה, שותפים קואליציוניים, עובדי משרד, עובדי זה, לפחות פעם בשבוע, לא יודע, נקרא לזה שלישי ציבורי, שפעם בשבוע משתמשים בתחבורה ציבורית מהבוקר עד הערב. זה משהו שנראה לך כיוזמה מעניינת, שתתמכי בה?
אני לא, כמובן לא בפוזיציה לדרוש, אבל אני בהחלט בפוזיציה להעלות את זה, למודעות, לדבר על זה, לעשות את זה בעצמי. אני יכולה להגיד לך שקורה לי המון 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 שאני נוסעת סתם באוטובוס לתומי, ואחר כך אנשים כותבים לי באינסטגרם או בפרטי או בזה, ראינו אותך, ווואו, זה יופי, ולא זוכרים מתי ראינו חבר כנסת עולה על אוטובוס בלי צלם וצוות צילום, זה בדרך כלל עושים את זה רק לבחירות.
אגב, מתל אביב לכנסת את נוסעת בתחבורה ציבורית?
הייתי נוסעת, האמת שעכשיו בקורונה פחות, בהחלט הייתי נוסעת בקו 100, קו מצוין. אגב, מהבית שלי במרכז תל אביב עד הכנסת, הבעיה המרכזית שלי זה להגיע מהבית שלי לשאטל.
שזה כלומר, בסבידור, לא? זה בסבידור.
יש בסבידור ויש בקפלן. ואחד הבעיות בגוש דן, אני גרה ליד כיכר רבין, תל אביב משורתת מאוד טוב צפון דרום, כל התנועה מזרח-מערב גרועה ביותר. אם אני צריכה להגיע מהבית שלי במרכז תל אביב לתחנת סבידור או לקפלן, לקריה, זה הדבר שלו...
זה החסם.
והכי קשה, אחר כך לשאטל לחניון החנה וסה, ומשם בקו 100 שמביא אותי עד הכנסת, יורדת משם ברגל, זה קו נהדר.
עכשיו אני רוצה בסדר, אני רוצה שנתייחס קצת לנושא התחנה המרכזית בתל אביב. יהודה, אני אשמח אם ככה תציג את הנושא הזה, את השאלה, ואת בעצם, בוא נגיד לזה, המחדל, לא יודע איך לקרוא לזה המחדל, או הפצע הסביבתי הזה של תחנה המרכזית בתל אביב, ויהודה, באמת בוא אני מעביר לך פה את השאלה, אם תוכל להרחיב על הנושא.
שזה נושא שעוד טיפלתי בו לפני 10 שנים, ואני רואה שבעשר שנים האחרונות הוא אפילו לא התקדם במילימטר. תראה, ברור לכולם שהתחנה המרכזית בתל אביב, מה שנקרא התחנה המרכזית החדשה, היא ישנה לפני שהיא נולדה. זאת אומרת, היא תוכננה בשנות ה-60, בוצעה בשנות ה-80, הופעלה בשנות ה-90, והיא כבר לא מתאימה לצרכים של תל אביב. זה מפלצת, פגע סביבתי ותרבורתי כאחד. הרבה אנשים חשבו על פתרונות, וברור לכולם שצריך לבטל את התחנה הזאת ולהסתמך על התפיסה המרכזית על יסודה הקמנו מסופים כמו ארלוזורוב או מרכזית המפרץ, מסופים, ריבוי מסופים קטנים, קטנים, יותר קטנים מתחנה מרכזית, מפוזרים במרחב האורבני ושנותנים שירות טוב לאנשים במפלס הקרקע, פשוטים, ללא צורך בהסתבך במעברים ובמעליות ובסיפורים. הנושא הזה כבר שנים על פתח מקבלי החלטות ולא מקדמים אותו. ובזמנו דיברו על צומת חולון, על כל מיני חלופות אפשריות ורצויות, אבל אף אחד לא עושה כלום. האם את מוכנה לקחת את הבעיה בידיים ולנסות לקדם את הסיפור הזה?
כן, זה בהחלט נושא כאוב שאני מכירה עוד מתקופתי כחברת מועצה בעיריית תל אביב. זה נושא שהוא גם מעבר לכשלים התחבורתיים שהצגת מצוין, זה גם כשל עירוני ואורבני וקהילתי עבור תושבי דרום תל אביב ושכונה, מה שהם קוראים עוטף התחנה המרכזית, שפשוט התיישב להם שם כאיזה פיל לא לבן, איזה פיל שחור שמשחיר את חיי השכונה, משסע אותה באיזה, באמת, במבנה לא אורבני בעליל, כמובן מוקד משיכה לכל הגורמים השליליים שאפשר לדמיין, ומשהו שתושבי השכונה סובלים ממנו מאוד מאוד. הצגת בדיוק איך זה קרה, זה קרה כי עשורי התכנון והביצוע לא התאימו את עצמם למה שכבר יודעים היום, או ידעו כבר, יודעים כבר 20-30 שנה על תחבורה ציבורית ועל אורבניות ועל נגישות. אני בהחלט, האמת, אני חייבת להתוודות שכחברת כנסת אני פחות עסקתי בזה, אבל מכיוון שהעלית את הנושא, אני בהחלט מתכוונת לחזור ולהרים אותו לסדר עדיפויות גבוה, כי זה באמת, זה דוגמה לנושא שבאמת מזיק לכולם, מהקהילה הקרובה ותושבי השכונה ועד מיתור הגורתית לאומית אפילו אני אגיד, כי זו התחנה המרכזית של המטרופולין המרכזי בישראל.
אז אני רוצה קודם כל מהנקודה הזאת באמת לעבור למה שזרקתי בהערת אגב, ואני מניח שתאשרי, שאת תרצי לקיין במידה ותצליחו להקים קואליציה, לקיין כשרת תחבורה, נכון? זאת אומרת, זה הפוזיציה שאליה את שואפת. נכון? אפשר לקבל כותרת בהקשר הזה? אפשר לקבל כותרת בהקשר הזה שאת תרצי להיות שרת תחבורה?
זאת בהחלט השאיפה שלי כבר הרבה שנים. אני חושבת שמשרד התחבורה זה משרד, הוא נהוג לחשוב שרוצים אותו אנשי ליכוד, כי יש שם הרבה ג'ובים והרבה כסף לשפוך. אני חושבת שזה המשרד המרכזי שמשפיע על האופן שבו ישראל נבנית לדורות קדימה.
אגב, גם אם יצאו לך תפקיד אחר, גם אם יצאו לך תפקיד אחר, זה התפקיד שתדרשי?
זה תפקיד שאני בהחלט מעוניינת בו.
את יכולה לתת לי ככה בכמה נקודות מה תהיה האג'נדה שלך כשרת תחבורה? מה תעשי ב-100 הימים הראשונים שלך כשרת תחבורה?
קודם כל, אני חושבת שמה שצריך זה הסבה מהירה ומסיבית של התקציבים מבניית תשתיות רכב פרטי חדשות ונוספות, מחלפים, חניונים וכולי, להשקעה ופיתוח בתחבורה הציבורית. אחד הדברים שאנחנו צריכים להבין זה שאי אפשר גם וגם. השר קץ, שהיה הרבה שנים במשרד הזה, המדיניות שלו הייתה גם וגם. הוא אמר, נסלול כבישים, גם אוטובוסים נוסעים עליהם. נעשה חניות, אז אנשים יחנו כדי שיהיה איפה לחנות, כי אין חניה, אבל במקביל נפתח את הרכב, את הרכבות ואת הרכב הציבורי. צריך להבין פה שישראל צריכה תוכנית לאומית, ישראל מפגרת בכמה עשורים, אחרי מדינות ה-OECD בתחום הזה, אגב, לא רק בעולם המפותח ובאירופה, אלא גם במדינות דרום אמריקה, מזרח אירופה, כל המדינות האלה משקיעות כבר 20 שנה בטרמים, ברכבות אוטובוסים, בפתרונות תחבורה.
יש לך תוכנית כזאת?
ישראל מאוד מאוד רחוקה מהם, אני בהחלט חושבת שהפתרונות צריכים להיות מותאמים למקום, לדוגמה, מטרופולין תל אביב, בגדול, כמו שאתה אומר, מראשון או אפילו אשדוד, ועד נתניה, לדוגמה, יש בו הרבה מאוד מקומות שמתאים באמת טרמים ורכבות עיליות, שבהחלט יכולות לשפר את המצב במקומות האלה. ועוד דבר שהוא מאוד מאוד חסר, זה הנושא של הקישוריות. אוקיי, נסעתי ברכבת, מה אני מגיעה, הגעתי לתחנת אשדוד, שנמצאת בשולי העיר, או באשקלון, מה אני עושה עכשיו? או הגעתי לחיפה, אני בתחנת לב המפרץ, אני בעיר התחתית, רוב העיר נמצאת בפרוסה, בכל עבר, על כל הר הכרמל, לרוקו ולרוחבו. דיברתי קודם שהכשל הכי גדול שלי בהגעה לכנסת זה מפתח הבית ועד לאוטובוס שמביא אותי לשאטל. משם השאטל והאוטובוס עצמו הוא כבר מאוד, הוא הרבה יותר קל והרבה יותר נגיש.
למרות ששבילי אופניים ומסדרכות הם פתרון יותר אידיאלי בתוך העיר, אני מניח, לא? והאם זה יהיה חלק מהאג'נדה שלך כשרת תחבורה? זאת אומרת, כמה משקל תתני לדברים האלה?
בהחלט כן, אני חושבת שבהרבה מאוד ערים, ואפילו בתל אביב, שנחשבת לבירת שבילי אופניים, אני יכולה להגיד לך שזה שברחובות ראשיים בתל אביב, כמו דיזינגוף, כמו בן יהודה, אין עדיין שבילי אופניים, זה כשל שכבר היה צריך להיפטר מזמן. גם ערים אחרות, אני חושבת שבהרבה ערים, אחד הדברים שאני שמה לב אליהם, זה ששבילי אופניים הופכים להיות כאיזה משהו של ספורט ופחות של תחבורה, כלומר, סוללים פארקים מסביב לעיר וסובב שכונות, ואנשים שיוצאים להליכות האלה בשבילים, הם גם שם נמצאים שבילי האופניים. אני חושבת שהפוך גוטה, שבילי האופניים זה דבר שצריך להיות במרכזי הערים, ברחובות הראשיים, ברחובות המסחריים. אנשים צריכים להיות מסוגלים לנסוע באופניים, להביא את
הילדים. אבל אני באמת רוצה להוריד אותך קצת לזה. מה קורה, מחר בבוקר הצהרת התחבורה של ישראל, מה קורה במאה הימים הראשונים? זאת אומרת, איזה פעולות את נוקטת בשביל לשכנע את הישראלים הממוצע לוותר על הרכב הפרטי ולעבור לתחבורה ציבורית? מה אנחנו רואים ברמת הפעולות?
קודם כל, אני חושבת שישראל באמת זקוקה לתוכנית לאומית, לתחבורה הציבורית, שתשים את שלושת הדברים האלה, השקעה בתשתית, קישוריות ותכנון עירוני מוטה תחבורה ציבורית, ממש תכנון לעשורים קדימה, זה לא פחות מזה, אבל במאה הימים הראשונים צריך לבנות את התוכנית הזאת, להניח את תשתית שתגיד איך אנחנו בצעדים פשוטים, ואגב מדידים, אחת הבעיות במדיניות התחבורה במדינת ישראל זה שאין מדדים. מישהו יודע מה היעד של ישראל לעוד 5 שנים, כמה מהנסועה אנחנו שמים כיעד, או עוד 10 שנים, או עוד שנה שצריך להיות בתחבורה הציבורית, כמה כלי רכב עולים על, האם יש לנו יעד לצמצם או להפחית את קצב הגידול של כלי הרכב שעולים מדי שנה כביש, כל הדברים האלה,
אני לא רוצה להפריח את מה שאת אומרת, אבל את יודעת שהמדינה ובמיוחד משרד התחבורה ומשרד האוצר כבר בנו מספר גרסאות של תוכניות אסטרטגיות של השקעה בתחבורה ציבורית, וגם תוכניות אסטרטגיות לפיתוח התשתית הרכבתית של מדינת ישראל. הבעיה המרכזית היא לא תוכנית, הבעיה המרכזית היא הדרך היישום. התוכניות קיימות עם מדדים ועם יעדים ברורים לגבי המדדים. השאלה היא, האם למדינה יש יכולת ליישם אותם? כי בקצב שהמדינה מיישמת, לא יקרה כלום. השאלה, האם יש דרך יותר נכונה ויותר יעילה ליישם את התוכניות האלו, ובסוף, כן, לגשר על הפערים. אנחנו לפני 10 שנים, כשאני בדקתי את זה ועשיתי בדיקה מקיפה, היינו בפער השקעה של 200 מיליארד שקל בתחבורה ציבורית עירונית. אני לא יודע עד לאן הגענו היום, אבל בלא לעשות כלום ולבנות תוכניות ובלא לעשות כלום, או לעשות מעט מאוד, אני לא אומר כלום, כי בסופו של דבר כן נבנים דברים, לעשות מעט מאוד, זה לא מקדם אותנו.
אז אני במחילה, אני חושבת שדווקא בנושא הזה, תראה, יש הרבה נושאים במדינה שבהם יש הרבה תוכניות ואין יישום. סתם לדוגמה, לא יודעת, אני חושבת על תוכנית הלאומית למניעת אלימות נגד נשים, או על המון המון דברים שיש תוכנית סדורה ומצוינת דרך אגב, אבל היא לא מתבצעת. בתחום הזה, במחילה, אני חושבת שגם התוכניות אלה שלפחות אני ראיתי ומשמוצגות מדי פעם לכנסת, התוכניות עצמן הן לא מספקות והן לא בכיוון. ואולי יש מדדים, אבל אין את המדדים החשובים. אני לא מכירה מספר במדינת ישראל שאומר בעוד 10 שנים מהיום, כמה נסועה אנחנו רוצים שתהיה בתחבורה הציבורית. היום אנחנו על 20%, 25%, 15%. מה השאיפה שלנו לעוד 10 שנים? אני לא מכירה מספר כזה, אני לא מכירה יעד כזה. וכשעובדים בלי יעד, אולי יש יעדי השקעה, יש כמובן את היעדים של הרכבת הקלה, אנחנו כולנו מכירים את המספרים ואת השנים, שאגב כל הזמן גם נדחות, אבל בסדר, נשים את זה בצד. אני לא מכירה, להסתכל על האדם שנוסע, הישראלי הממוצע, כמה ממנו, כמה אנחנו רוצים להפחית את הנסיעות ברכב הפרטי, לעבודה, לבילוי, כמה אנחנו רוצים להגביר את התחבורה העירונית, מה היעד שלנו, איזה אחוז מהנסועה העירונית אנחנו רואים באופניים בעוד 5 שנים מהיום. אין את המספרים האלה כיעד אסטרטגי של משרד התחבורה, שממנו נגזרים גם הצעדים.
עכשיו, אתה צודק? אני רוצה באמת להתעסק בעניין הזה, זאת אומרת, לדבר, היה לנו 13 תחבורה, ישראל קאץ שדיברת עליו, בצלאל סמוטריץ' והיום מירי רגב. אני רוצה לדעת באמת, קודם כל, איך ההתייחסות שלך לעבודה שלהם, של שלושתם, עם מי הצלחת לעבוד באמת במהלך התקופה הזאת, ותני לי איזשהו, את יודעת, ככה איזשהו, אני לא רוצה להגיד ציון, כי הרבה אנשים לא אוהבים להגיד, אני לא רוצה לתת ציון, אבל אם את יכולה לתת איזשהו סיכום או התייחסות מהנקודת מבט שלך, מה את היית עושה אחרת בתפקיד הזה, ומי מבחינתם את חושבת הוא היה הכי נוטה לפחות לאג'נדה שלך, או לתפיסת העולם התחבורתית שלך לפחות?
אוקיי, אז אני אגיד ככה, באמת רוב הזמן שעסקתי בנושא הזה, וגם מי שהיה רוב הזמן, זה באמת השר קאץ, אני הזכרתי את זה קודם, אני אחזור, אני חושבת שהבעיה המרכזית במדיניות שלו, והוא דווקא רצה לקדם את התחבורה הציבורית, והגדיל במעט את ההשקעה של המשרד בתחבורה ציבורית בתקופה שלו, הבעיה אבל המרכזית שלו זה שהוא לא הבין שמדובר בתיעדופים, הוא המשיך באותה גישת הגם וגם, וכשאתה רוצה גם לגזור סרטים על מחלפים וכבישים, וגם לקדם את התחבורה הציבורית, זה לא עובד, אתה מגלה שזה, כמו שאתה אומר, הרכב הפרטי תמיד הרבה יותר נוח, ותמיד הרבה יותר קל לנסוע בו, וצריך פה באמת תוכנית מקיפה ותוכנית לאומית. לגבי מירי רגב, בתקופה שלה אני בעיקר מזהה את המשך אותו פופוליזם שליווה אותה גם במשרדים ובתפקידים קודמים שהיא הייתה בהם, אני חושבת שהיא לא כל כך עוסקת במדיניות תחבורה, בוודאי לא מדיניות תחבורה סדורה, אלא משתמשת בתחבורה כפלטפורמה לדברים אחרים שהיא רוצה לומר. אז אם היא רוצה לומר פריפריה, אז היא תאמר רכבת לקריית שמונה ולאילת, למרות ששניהם דברים, שניהם פרויקטים מיותרים לחלוטין מבחינה תחבורתית, שגם לא יקרו, וחבל, ולבטל את המטרו בגוש דן, כי זה תל אביב, כי זה שמאלני וזה צפונבוני. דבר שהוא טעות תחבורתית קשה. דווקא בצלאל סמוטריץ' שהיה ביניהם, בתקופה הקצרה שהוא היה, אני חייבת להגיד שלמרות שפוליטית הוא רחוק ממני, באמת לצד השני וההפוך, אני כן רוצה לומר שהיו שם חלק מהדברים, לא עם הכל הסכמתי ולא עם הכל הסכמתי עם זה, אבל בהחלט היו דברים בכיוון של הבנה, שצריך לקדם את התחבורה הציבורית, הנטצים לדוגמה, זה משהו שראוי לציון מהתקופה שלו, פרויקט הנטצים הבין עירוני, זה משהו באמת, זה באמת מאוד מאוד קטן, ואפשר לעשות מאוד מאוד מהיר, אבל זה כן עושה שינוי, ואני חושב שכן שם יש יותר הבנה בחשיבות של התחבורה הציבורית.
אז אם אני עושה איזה מדרג ככה מבחינתי, אז הציון הכי נמוך זה מירי רגב, אחרי זה ישראל קאץ וסמוטריץ' מקבל את הציון הכי גבוה?
זה אתה אמרת.
אז בוא תגידי לי מה את אומרת. או שאין פה, אנחנו לא נדבר על ציונים. אוקיי, בכל מקרה, האם...
נתתי, זה כמו בתעודות של כיתה
א'. הבנתי. אוקיי, שאלות של הגולשים, האם תתמכי בהחלטן של אגרות גודש, או תשלום נסיעה מותאם צריכה, במקום אגרות רישוי ומיסוי הדלק והיבוא הקיימים?
כן, תראו, הנושא של אגרת גודש זה נושא שנוי במחלוקת בתחבורה. אני אגיד ככה, אני בגדול אני חושבת שכן אפשר, זה אחד הכלים, בסל הכלים, זה לא יכול להיות הכלי היחיד. כי אם אתה נותן אגרת גודש ואתה לא נותן פתרון תחבורתי אחר, אז אתה פשוט מטיל מס נוסף, ופשוט מייקר את השימוש. אגרת גודש צריכה לבוא בשילוב עם שאטלים מהירים לתוך העיר, עם פתרון שבאמת אדם ידע שיש לו אלטרנטיבה לכניסה עם רכב לעיר, ואם הוא בכל זאת בוחר בפתרון המזהם, היקר והפוגעני, אז הוא משלם. אני חושבת שזה דברים ששלובים שצריכים לבוא ביחד.
אבל אני יכול לקבל ממך איזושהי הבטחה פוליטית שאומרת, אנחנו נעשה כך וכך וכך, אנחנו נפעל כך וכך וכך. זאת אומרת, משהו שהצופה, הגולה שרואה אותך, אומר, אוקיי, אני יודע שהיא תקדם את זה ואת זה ואת זה. זאת אומרת, אני מקבל ממך איזשהו חזון או איזה דברים שהם נורא זה, אבל הם לא פרקטיים. זאת אומרת, הם לא דברים, זאת אומרת, אפשר לדבר עד מחר על רכבת לא יודע מה, ותחבורה ציבורית יעילה יותר, אבל אני יכול לקבל משהו יותר קונקרטי שיקרה, שאני יכול לדעת שאוקיי, אם תמר זנדברג תהיה שרת התחבורה של ישראל, אני יודע שזה יהיה הפרויקט שלה, או זה יהיה משהו שיקרה בוודאות, או ברמת סבירות גבוהה יותר.
לדעתי אנחנו דיברנו פה שעה שלמה על כל הדברים.
דבר על ברמה של פרויקט, יודעת, אם ניקח את זה כהשוואה שהיא לא מוצלחת, אבל לדוגמה הגדר שטראמפ הציע לאמריקאים, או משהו איזה מין, משהו שאומר, או לתוך העניין, הרכבת מירושלים לתל אביב שישראל כץ שם את יהבו עליה. דברים כאלה שאני יכול, את יודעת, שזה פרויקט, שזה משימה שעליה תשקיע את כובד משקלך הפוליטי.
אני חושבת לטראמפ היא לא בכדי.
לא, אוקיי, אני בכוונה אמרתי שזו דוגמה לא טובה, אבל אני אומר משהו ברמה כזאת.
כשמנופפים בסיסמאות, אז הן בסוף גם לא מתממשות, וגם בראש התקועות. אבל אני בהחלט חושבת שאם אני אהיה שרת התחבורה, בהחלט אפשר לדעת שיגדלו התקציבים לשבילי אופניים, לתכנון עירוני מוטה תחבורה ציבורית, שתהיה עבודה ביחד עם משרד הפנים, מנהל התכנון ומשרד השיכון, על שכונות בבנייה שיהיו מוטות תחבורה ציבורית, שתהיה השקעה מסיבית בתחבורה הציבורית ותהיה תוכנית לקישוריות בין אמצעי התחבורה השונים. כל הדברים האלה זה הדברים הראשונים שצריך לעשות, וזה התחייבות.
הבנתי. אז אוקיי, חזון אפס מכוון להגיע לאפס הרוגים בתאונות דרכים. זה קצת, אנחנו נותנים פה איזה פנייה מהתחום הזה, אבל לדעתי הוא הכל קשור בהכל, כי תחבורה ציבורית בטוחה יותר מרכב פרטי. זה חזון שאת חותמת עליו?
אני בהחלט חושבת שזה משהו שצריך לשאוף אליו. אני חושבת שיש מתאם הדוק בין קידום התחבורה הציבורית ובין הפחתת התמותה והפציעות הקשות בתאונות דרכים. אני חושבת שזה קישור שלא מספיק עושים אותו. אני מזכירה שאנחנו מדברים על הקורונה, אני מזכירה שמדינת ישראל מאבדת כ-350 איש מדי שנה לתאונות הדרכים, ועוד אלפים של פצועים ושיקום, ובאמת משפחות שלמות שנסחפות לטרגדיות האלה. אני חושבת שיש דוגמאות מהעולם שמראות שמעבר מסיבי לתחבורה ציבורית מפחית בעשרות אחוזים, מפחית דרמטית.
לחלוטין.
אתה יודע, כל דיון על תחבורה, על בטיחות בדרכים, מה שנקרא, בכנסת, אני נכנסת ואומרת להם, חברים, עזבו את החיישנים החכמים, עזבו את המעקות הרכים, תשקיעו בתחבורה הציבורית, זה המפתח, זה פתרון הקסם שיכול להוריד מאות הרוגים מדי שנה, ואני בהחלט חושבת שזה חזון שצריך לשאוף עליו, וצריך, תודה שהזכרת אותו, למרות שבסוף השיחה, אני חושבת שזה בהחלט אחד הדברים הראשונים שצריך לדבר עליהם.
זה חזון באמת, אבל שמבחינתך, את מה שנקרא חותמת עליו, חתומה על חזון של אפס הרוגים?
כן, בהחלט.
בסדר גמור. אני אשאל, אנחנו צריכים לסיים פה עוד מעט, אז אני הייתי שמח לדעת איך את רואה את מצב התחבורה הציבורית בעתיד הנראה לעין, בחמש, עשר שנים. בוא ניתן את הזווית האופטימית, זאת אומרת, מה את חושבת שצריך לעשות בשביל שנגיע לעתיד האידיאלי הזה, ומה את חושבת שיקרה אם לא נעשה את זה? זאת אומרת, את השתי, את האוטופיה ואת הדיסאוטופיה, בוא נגיד ככה.
אז תראה, בתסריט של מה שנקרא עסקים כרגיל, שלא נעשה שום דבר, אנחנו לצערי, אנחנו נראה תחבורה, את הרכבת הקלה המובטחת, מקרטעת, ואולי נסחבת בעוד כמה שנים או עשרות שנים. אנחנו נראה את הרכבת הופכת להיות צפופה יותר ויותר, ואנחנו נראה יותר ויותר פקקים, יותר ויותר זיהום אוויר, ועלייה בהרוגים בתאונות דרכים. בתסריט שבו אנחנו נתחיל להסיט את המטוטלת לכיוון השקעה בתחבורה הציבורית, אז אנחנו נראה יותר תדירות באוטובוסים, ולהשקיע מאוד באוטובוסים, לא רק ברכבות וברכבות הקלות, אלא באוטובוסים בסוף זה הלחם והחמאה של התחבורה הציבורית. בקישוריות בין הרכבות לבין האוטובוסים, לבין התנועה הבין עירונית והעירונית, לבין פתרונות אחרים משלימים, כמו תחבורה אוטונומית, כמו שבילי אופניים ואופניים ופרויקטים של אופניים וקורקינטים, אז אנחנו נראה מדינה שהיא פחות צפופה, יותר ירוקה, יותר מקיימת, יותר פחות הרוגים, פחות כסף שמתבזבז לחינם, וחיים יותר טובים בכללי.
אוקיי, אז קודם כל אני רוצה להודות לך באמת שהשתתפת איתנו בפודקאסט הזה, באמת היה לנו נעים מאוד לשמוע את נקודת מבטך על הנושא, ושיהיה לנו באמת נסיעה בטוחה ובריאה לכולנו, ושהשנה הזאת תהיה טובה יותר מהקודמת.
אמן.
תודה רבה.
תודה רבה, ובהצלחה לכולם, אל תשכחו להצביע בבחירות.